פאק אם זה אורחים יש רשות לשאול. בית אורחים שכנים. כן, איך קוראים לך? רגע, רגע. איך קוראים לך? גדי.
גדי?
נתי. נתי, כן.
הייתי
בשבוע בבית טוב, מה אני אגיד לך בקצרה, דעתי כשאני רואה דק ל-א' זה מגעיל אותי, בית זה באמת מדהים, חציו דג, חציו בן אדם. בקצרה, אני לא מאמין לצילום. אני לא אראה בעיניי, אני לא מאמין לצילומים, עוד בימינו, צילומים. שמעת על דבר ששמו מחשב? בעיה לייצר דברים כ... מה... קיצור, לא מאמין, שום דבר. זה נראה לי שטות גמורה, זה נכון לוקח.
אולי
אני רק זה
דווקא
עושה
ודווקא
עוד איזה שמקים בפני איזה מישהו באמת,
זה לא
איזה
משהו
פעמים שחזר איזה משהו כזה. לא אמרתי, רק אני אומר, לא אמרתי ש... אמרתי שיש יהודי תמים ונאיבי, שהוא מצא, מכרו לו תמונה שמישהו יוצר באינטרנט ואמרו בו מעשה חשי. אני, בגלל שמופיע תמונה ואני רואה ביניים, אני אומר לך, מתוודא בפניך. אני לא רואה לנכון לדון בנושא, כי זה נראה לי שטות גמורה, לא מעניין. זהו, נקודה. זה לא מספיק שתראה לי תמונה, כי תמונה לא... רעיון מדהים, מוזר מאוד. אני לא, אני... תבין אותי טוב. והיה והייתי רואה דבר כזה מול עיניי. אז הייתי אומר, וואו, דבר מדהים. אבל מה זה קשור ל... אז מה? אז יש פה דבר מלא, אז מה? מה זה קשור ל... האם יש פה איזו שאלה אמונית? יש פה... אין פה שאלה, אין פה... מה אני צריך להגיד על זה? כמו שאתה לא יודע מה.
אני לא יודע בגמרא, אז אולי אני מסתכל את זה...
זה יכול להיות. אז אני אומר שבגלל שזה מנצלי בגמרא, זה לא סימן שזה יכול להיות. זה לא רעיון לשם דבר. אם הייתי רואה את זה בעיניים, הייתי אומר, שמע, אולי מה שכתוב בגמרא, הם דיברו על מישור אחר מה שחשבתי. אבל, אבל, בגלל שכתוב בגמרא, זה לא, לא העליתי על דעתי שיש דבר כזה בפועל, בגלל שזה כתוב בגמרא. המון דברים כתובים בגמרא. אז מה? כן.
גם העונש של התורה, על העונש הוא כל כך קל, כאילו, אני יודע שבית דין יכולים לגזור ולענות שלא על פי דין תורה, אבל בכל זאת להגיד את התוצאה של התורה בתור מחנך, אז קודם כל, תגיד, הדבר הזה זה חמור מאוד, אבל אני אומר, אתה משלם קנס, מתחתן איתם, בכל זאת זה יכול להיות פתח לאנשים רעים שרוצו להתחתן עם מישהי, אז יענתו אותה, שהיא פנויה, ואחרי זה, בסדר, צריך להתקים וזה, אבל נראה לי כאילו זה התורה הצרכנית בעצם.
יש עוד דברים שהתורה היא סלחנית ביחס אליהם. מה העונש על מי שאוכל בשר אדם?
באמת, אני חושב שזה נותר בנה, אני חושב שזה נותר באמת.
יש מי שאומר זה נותר?
שזה אפילו לא יצור דרבן, זה רק מסברה עצור.
יש איסור דאורייתא נמצא בשולחן ערוך, משום זאת הבהמה אשר תאכל. זאת הבהמה אשר תאכל הוא זה לאו הבא מכלל עשה. שבאמת לאו איסור דאורייתא. עד כאן זה מבחינת עיקר הדין. אם כי מה שאני רוצה להגיד לך, זה לא רציתי להגיד לך את זה, זה באמת רציתי להגיד לך. עיקר הדברים זה פי מה שכותב החתן סופר בסימן ריקרק בסוף התשובה, שהרבה דברים לא דיברה עליהם תורה. תשאל, למה לא אסרה התורה להזיק? איפה כתוב בתורה שאסור להזיק? תבדוק טוב, כדי שאין אסור, אין איסור בתורה להזיק. רק אם אתה מזיק, שלם. למשל, אדם כמוני יבוא אחד, יגיד, נורא כיף לי להזיק, אני משלם. אתה מבין? הולך לפארק, משלם, הולך לסרט, משלם, הולך ל... אז אני מזיק ומשלם. אין בעיה. אז מה נגיד אחד כזה? התורה מידע, זאת אומרת, מעודדת מופרעים כאלה. אז התורה היא נורא לא מוסרית. ועוד סדרת שאלות אפשר להציף בצורה כזאת. הצד השווה בין כולם זה חוסר תשומת לב למה שאתה רצית לסתום את זה ככה בעצם הצגת הפתרון בתוך השאלה, אבל זה באמת הפתרון. לא יעלה על הדעת שהתורה מתירה להזיק, ולא יעלה על הדעת שהתורה מתירה לכל בשר אדם, או מתייחס לדבר כזה בסוף שלנו, אלא התורה כולה היא מבוססת על דרך ארץ שקדמה לתורה, וישנם חלקים גדולים מאוד בהתנהגות ובמוסר ובחיים התורה לא מדברת אליהם. למה? כי אין צורך לדבר אליהם, כי זה דבר מובן מאליו. וכל חברה שפויה, והתורה מניחה הנחת עבודה, התורה לא מדברת אל אדם לא שפוי, אל אדם לא בריא, ואל חברה לא שפויה ואל חברה לא בריאה. קודם כל היא מדברת אל האדם, האדם הבריא, ואל החברה הנורמלית. יש דברים שלא צריך לדבר עליהם, לא צריך לא לצוות עליהם, לא צריך גם לא למדרג את האנישה בעניין. תשאיר את זה לחברה, נטפל את זה בצורה הגונה ונכונה בכל מקום נורמלי. לא. הנה, בואו רואה את הגישה הספונטנית של בני יעקב לסיפור האונס. אז מה יעשה את אחותינו? אז אתה רואה, זו תגובה ספונטנית. לא זה מה שאמרתי, רק באתי להגיד שהתורה לא מניחה ויודעת שהתגובה לדברים כאלה לא סלחניים. זה לפני, לא דיברה התורה כלום, אבל תראה איך החברה מגיבה לדבר כזה. ואדרבה, מאחר שהחברה מגיבה לדבר כזה בזעזוע כל כך עמוק וצודק, לא צריך לדבר על זה. אז יש דברים שלא צריך לדבר על זה. לא צריך לדבר על זה שאסור להזיק, כי מי שצריך לדבר לו, להסביר לו, שמע, אל תזיק, הוא חולה נפש. אז התורה לא אומרת את זה. זה לא סימן שהיא מתירה, זה מה שנקרא סברה למה נקרא. וכן הלאה. לא צריך לאסור בתורה על אכילת בשר אדם, כי מי שמסוגל לאכול בשר אדם, הוא... שישאר בתוך הכלא כל ימיו. אז זה
ברור.
עכשיו יש, שנייה, יש גניבה. למה התורה אמרה לא תגנוב? ניוף. למה התורה אמרה לא תנאב? רצח. למה התורה אמרה לא תרצח? מה? מישהו רוצה לרצוח? כן. אז התשובה בדברים האלה, כל מקום שדיברה תורה בדברים שהסברה היא אומרת אותם גם בלא שדיברה תורה, זה אחד משתיים. או כמו שאנחנו מוצאים בגמרא על דברים, דבר שעטיה מסברה טרח וכתב לקרא. יש דבר כזה, יש דברים כאלה סברה למה לקרא, ויש דברים כאלה שדבר שבא מסברה הוא בכל מקום טרח וכתב לקרא. יש תוספות בשבועות אם אני טועה, שהוא אומר שלפעמים על אף שזה סברה, זה סברה שצריכה חיזוק. יש שכל ישר ויש סברה ומכל מקום יש מקום לחזק. יש לפעמים הסברה לא צריכה חיזוק, אז יש סברה חזקה וסברה פחות חזקה. זה דבר אחד. דבר שני, שלפעמים אין החינם. יש את התגובה האנושית, יש את התגובה הטבעית שהתורה מתבססת עליה, ומכל מקום רצתה התורה למסגר ולכוון את הסברה האנושית. לא תגנוב, זה ברור. ומי שגנב, איך מענישים אותו? איך שהחליטו, איך שהחברה תחליט. ומכל מקום, התורה עכשיו אומרת משהו שהסברה לא אומרת אותו. אם מצא הגנב, שלם שניים. שלוש, ארבע, שמונה, חצי. המון אפשרות, לא, אומרת התורה, זה ברור שהוא שלם, צריך שיש לו עונג, יש פה כנס, שכנסה אותו תורה, שניים. את זה הסברה לא הייתה אומרת, למרות שהגניבה ואיסורה זה עניין סברתי, אבל היה צריך להיכנס לסוגיית הגניבה, כדי לתת מסגרת שהסברה מצד עצמה לא תגיע אליה, את הגדר של כפל. אז למדנו שלפעמים התורה מלפשת או מכוונת או משמח, גם ביחס לאונס. אונס, תפלו בו כמו שאתה צריך, כמו שצריך לטפל באנס. אבל ישנו עוד גדר, והיה, יש תופעות כאלה, הזדהות עם התוקפן. זו תופעה פסיכופתית, אבל מה נעשה? זו מציאות כזאת, אנחנו מכירים את זה, שאני נעשה את המסקנות, לפעמים מפתחות נטיית נפש דווקא לענף שלהם. היא רוצה להתחתן איתו. טוב, אז רגע, והיה וזה המצב, והיא כן רוצה להתחתן. אז פה נכנסת התורה ואומרת, אם זה המצב, קודם כל יש פה סדרי כתובה לא נורמליים, יש גם פני חתונות לא נורמליים, יש בהם מכנס, יש בהם כנס לאנס, וגבר שניצשה התורה, גיבשה התורה את הכיוון האנושי הפשוט, לא בא לסתור את הנושא של הכיוון האנושי הפשוט. היה והדברים מגיעים לאונס של אישה נשואה, טוב, עוד דברים חמורים יותר. בשדה מצאה, לא בשדה מצאה. זה דברים נוספים. מכל מקום, מה שגודר את התורה, זה לא בא לסתום על המסגרת הסברתית הפשוטה, שעליה תמיד מתבססת התורה. דרך ארץ קדמה לתורה, והתורה מתבססת על... יש בזה גם מחלוקת בין האחרונים, איך לנסח את זה. יש דבר כזה שנקרא תורת בני נוח, ותורת ישראל באה על בסיס תורת בני נוח. יש איזו חקירה ארוכה של הרב יהודה גרשוני בספרו כל יהודה, אבל יש את הגישה של החתן סופר על בסיס הרמה, לא תורת בני נוח, סברה, שכל התורה כולה מבוססת על סברה, ועל בסיס הסברה עם כל רוחבה עכשיו יש עוד סיוגים או הגדרות או כנסות או ליקושים של התורה. פרק שלישי בעניין, סברה שלישית בעניין, זאת אומרת שלפעמים תגיד התורה דברה במקום שזה טריוויאלי ולא צריך להגיד כלום, זה באמת יהווה בסיס לדרשה שאני יודע, למשל לא תרצח, לא תנח, לא תגנוב. אז מזה לומד לגמרא, אזהרה לגונב איש ומחרו ונמצא ויתאמר בו ונמצא בידו מות יומת. מה פתאום? תכן שזה מתבסס על כל הרצאת הדברים שאמרנו פה אחר, מחר שבאמת משהו שם יותר. אז זה בא ללמד אותנו משהו שלא היינו מעלים על דעתינו. ואז זה מקום לדרשה. מה הסמיכות פרשיות שלא תימא, מה משודח לא תגנוב ללא תנעת ולא תרצח? כי זה לא סתם גניבה, זה גניבת נפשות. זה משהו על הגובה של הנפשות. זה כמו רוצח, כמו נועף שזה מתחייב בנפשות, וגם פה זה גונב איש. וזה הזרה לגונב איש. לא היינו מעניין על זה על דעתנו. למה שלא תקרא את זה פשוט? לא תגנוב. פתאום, מה, אתה מסביר את זה הזרה לגונב איש ומחור, מה פתאום? אז הנה, פתאום יש לך דרשה מוזרה, פרם דה בלוקלין. אז כמו כל מיני דרשות מוזרות, אני מבוטח, בגלל שאנחנו לא מבינים את ההיגיון המקיף של חז"ל, אני לפעמים לא מבינים מה דוחף אותם לעשות דברים פשוטים, דברים מסובכים, לעקור דברים מפשוטם, כל מיני דברים. אבל הנה, למשל, הביטול, כמו שאנחנו אומרים פה עכשיו, יכול לעבוד לפעמים רקע סמרטי. כן, קוראים לך. עוד פעם?
בתניה.
חומת האיסור
זה
לא ג'לטין, ויש
מקום
להטיל, להקל. חומת האיסור?
זה לא ג'לטין.
אני לא שומע.
זה
ג'לטין. אני לא עונה על השאלה הזאת, כי יש לכם טעות. למרות שקוראים לי הרב קלנר, אבל אני לא רב ואין לי סמיכה, אני לא פוסק, אני לא מתעסק בשאלות הלכתיות. תשאלו רבנים, אני פה בשביל תשאלו אותי שאלות עקרוניות כלליות, כי זה שאלה הלכתית בשעה קטנה. כן, איך קוראים לך?
ישראל. עם ישראל ועם סגולה, מה הכוונה? מה הסגולה שלך?
נתחיל קודם בתשובה לניסוח הראשון של שאלתך, למרות שהסברת אותה בצורה שאפשר להבין אותך. נפתח במילים סגולה. מה פירוש המילה סגולה? תשובה, פירוש המילה סגולה בעברית זה תכונה. כל מקום שכתוב סגולה אתה יכול לחשוב את זה להגיד תכונה. יש סגולת השולחן הזה שהוא קשוח, היד שלי לא חודרת. כל דבר יש לו את סגולתו. לפעמים משתמשים במילה סגולה לכן שזה קשור למילה האחרונה, אז אבן סגולה, או הגמרא אומרת מצא עבידה שלו ירחו של איזה יתום, אני לא זוכר, יעשה לו סגולה. תראה שרשמה מה זה סגולה, אוצר טוב. איך אוצר טוב? זה תורה, קנה לו ספר תורה. על כל פנים, סגולה זה דבר יקר, אבן סגולה. אבל אני חושב שיש לזה קשר למובן הראשוני, כי אתה אומר יש תכונה ויש התכונה. זאת אומרת, יהלום, אבן סגולה, יש לו תכונה כזו שהוא מושך את הלב של האדם בגלל שזה נראה לו כזה יפה ונוצץ, וזה גם נדיר, אז זה יקר בעיניו. אז זה אבן סגולה, עוצר אותו. יכול להיות שזה מושאל מהמושג הראשוני והפך להיות לו. ובמסגרת זאת גם מה שנקרא סגולת ישראל. אז במובן המצוי כיום שאומרים או ייתן לי סגולה מכל העמים, כלומר תהיו לי האוצר הטוב, בעלי התכונה, התכונה הנעלה, התכונה יקרה, התכונה נפלאה. באמת הראשון שעשה מהפסוקים בתורה היה אם שמעת שמועות כלי שמותן ביותי ויתן לי סגולה מכל העמים כלי כל הארץ, או כמו שהפסקים מופיעים גם בפרשת כי תבוא, אם אני טועה, להיות לו לעם סגולה ולתתך עליון על כל גויים לתהילה ולשם לתפארת ולהיותך עם קדוש ולשם לוקחת אשר ריב. אז גם שם מדובר על עם סגולה. לקחת את הביטויים האלה של משה רבנו ולעשות מהם את יסוד היסודות והמושג הרוחני המרכזי בתורת ישראל, את הלפיות בתורת אמונת ישראל ותורה, אז מי שעשה את זה זה כמובן רבנו יהודה הלוי הכוזרי, וממנו נוצר המושג סגולת ישראל, עם סגולה בתור יסוד אמוני גדול, יסוד לכל התורה כולה. ואחר כך זה התפתח במשך הדורות על ידי כל מיני דומני בעיקר בחוגים של החסידות, עד שזה הפך להיות לסגולה של ישראל. כל יהודי יש לו סגולה של ישראל. אחר כך בדור האחרון הרב הסביר בהגיעות תקנה את המושג סגולה עוד פעם, עד שבבתי מדרשותינו מאוד רגילים לחשוב על המושג סגולת ישראל ומשום מה לקשר את זה לרב, למרות שהוא לא כל כך קשור לעניין. כל פנים הוא לא אבי העניין, הוא רק, רק ממשיך את מה שהם. מה זה, מה העניינה של סגולת ישראל? אז אם אנחנו נקבל את שני הפירושים במילה הזאת סגולה ונכניס אותם בדברי הכוזרי, אני חושב שבעיקר אם נדייק את זה בדברי הכוזרי, אנחנו נגלה שהוא משתמש במילה סגולה לא במשמעות של תכונה, אלא במשמעות של אוצר, ערך, ערך עליון, משהו יוקד הוד, משהו נעלה ונשגב, משהו יקר. אמנם מה יקר כל כך בעם ישראל? תכונתו. באמת בחסידות וברב ובבתי מדרשותינו שמדברים על סגולת ישראל, אז לא מתכוונים כל כך לכוונה של הכוזרי, אלא מתכוונים למשמעות של תורת הכוזרי, שיש תכונה מיוחדת לעם ישראל, וככה משתמש במושג הזה הרב כתלמיד החסידות, אם אינני טועה בנקודה הזאת, שפירוש של מילה סגולת ישראל זה תכונת ישראל. אז אם נראים סגולת ישראל, תכונת ישראל. ועכשיו מגיעים לשאלה, כמו שהסברת את כוונתך, אתה שואל, מהי תכונת ישראל? תשובה, הגמרא אומרת בכל מיני מקומות, שסך הכל הרב ציודה ז"ל גילה את הסדר הנפלא ביניהם, שישנם חמישה מקומות שמדברים על סגולת ישראל, ולא הזכרת המילה סגולה, אבל אם אנחנו מבינים את סגולת ישראל כתכונה, אז התורה מדברת על התכונות המיוחדות של עם ישראל. יש מקום ששם התורה אומרת, הגמרא אומרת, ישראל רחמנים, שלוש מתנות יש בעבר לירושלמי, בעברו, שלוש מתנות טובות יש בישראל, שהם רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. אז זה התכונה היסודית. ישראל, המידה המינימלית שמתגלה בישראל, שהם בן אדם, תכונות אנושיות, בן אדם וחברו, מתגלה בין תכונה מיוחדת של רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. והתופעה הזאת היא נכונה. הרב ציודה תמיד היה מספר לנו, ואגב, חבר שלי, ששמע ממני את הסיפור הזה שהרב ציודה היה מספר לנו, תכף אני אספר לכם, אז הוא בא אליי לפני פחות משנתיים, אמר לי שהוא חזר מלונדון, והיה שם שהיה בלונדון את אותו סיפור, כמעט מילה מילה. עכשיו, שנתיים בעזר, שנתיים, ארבע, לא זוכר בדיוק, אבל כל פנים לאחרונה, ממש תוכל, עובר חלך הסיפור. עכשיו אני אספר לכם סיפור איך הרב ציודה היה מספר. זה סיפור מימי מלחמת העולם הראשונה. והוא כנראה זוכר אותו, אני לא זוכר איפה זה היה, אם בציריש או בבאזל, לא זוכר, בשוויץ באיזשהו מקום. אז שם במלחמה, מלחמת העולם, הייתה גריפה ספנית. אני חושב, או שכחתי כבר. קיצור, הייתה לי איזו מחלה שכבר אנחנו לא זוכרים אותה, איזו צננת כזאת, והיא הפילה הרבה חללים. כמו שפה, לא זוכר. בכל פנים היה להם שם איזו מחלה. ופידמיה, ובתנאי המלחמה, ובקיצור. ואיזה ליל עברות אחד, ענן חושך ושערה, דפיקות, דפיקות בדלת, של איזה דוקטור יהודי. דוקטור, דוקטור! פותח את הדלת. אומרת איזו אישה, דוקטור, תבוא, תבוא איתי, הבן שלי, אני חושבת, הוא נדבק, תבוא, תציל, חוס רחם. מתלבש, מתעטף, יוצא, יוצא. עוברים נכון, עוברים שנייה, עוברים שלך, נעצר אומר, גברת, איפה את גר? משם באת אליי. קצה השני של העיר, יש פה מיליון רופאים. אומרת לו, דוקטור, אתה יהודי, הם לא יבואו בשעה כזאת. ראית שהשגיצים האלה הם ידים, יד יהודי, ישראל רחמני. אני אומר לכם שבדיוק אותו סיפור סיפר חבר שלי שהיה בלונדון לפני ארבע שנים האחרונות. זה סיפור דומה, אני לא זוכר, אבל מישהו, אבא שלו הוא דוקטור, וכיצור היה לו סיפור זו עם הגריפה, אבל לא יודע. אז ישראל רחמנים בשנים גמלי חסדים. אבל חוץ מזה אומרת הגמרא שישראל הם ענבים. למעשה זה פסוק. רציתי לזה, אז היה אומר את זה, אז היה אומר שהוא מתפלא. הגמרא לא מסוימת מקור, אבל זה פסוק מפורט. כי רוצה השם בעמו יפאר ענבים בישועה. מכאן אתה רואה מפורש שישראל הם ענבים. וזה פלא, הרב צבי יהודה היה מקשה על הגמרא והיה נשאר בקושייה על הגמרא, אין לו תשובה. למה לא ציינה הגמרא את המקור, את הפסוק? על כל פנים, לענייננו, בסגירת הסוגריים על הערת האגף, ישראל הם גם ענבים. ענבה, היה אומר הרב צבי יהודה, היא שתי בחינות. יש בבחינה שהיא דומה לרחמנים בישנים גולי חסדים, זה עניין בין אדם לחברו. כי ענבה זה יכול להיות בן אדם לחברו, אבל ענבה זה נקודת היווך שהיא לא רק בן אדם לחברו, כי יש ענבה גם בן אדם למקום. ומכל מקום ישראל הם ענבים, זו התכונה הבסיסית. נתתי לכם גדולה ואתם ממעטים את עצמכם לפניי, כי אתם המעט מכל העמים. עוד מקום אומר המדרש, ישראל מאמינים. מאמינים בני מאמינים. זו כבר תכונה, תכונת האמונה. היא תכונה של אמונה, מאמינים בני מאמינים. זה כבר תכונה בין אדם למקום לגמרי. ועוד אומרת הגמרא בפסחים, מדרגה עוד יותר עליונה, ישראל נביאים. הנח להם לישראל, אם לאו נביאים, בני נביאים הם. יש משהו בתכונת ישראל שהוא נבואי. ובעומק העניין זו שיטת הכוזרי. שהוא אומר שהתכונה המיוחדת של עם ישראל זה הראויות לשמיעת הדיבור האלוהי. שזוהי בראש ובראשונה תכונה קולקטיבית שנמצאת באומה בכללותה, במה שהם עם של נביאים, שמדרגת הנבואה היותר עליונה היא זו שהם התאחדו בה במתן תורה, שהם שם היו כאיש אחד בלב אחד, והקולקטיב התנבא. ונבואה לא עשה חן חולגוי. המדרגה הזאת של הדיבור האלוהי והסגולה, התכונה הנפשית של הראויות והתאמה לשמיעת הקול האלוהי, זה תכונה לאומית מיוחדת. ולמעלה מן הכל, זו המדרגה החמישית, זה ישראל קדושים. כמה פעמים יש בגמרא? ישראל קדושים. זה הערך העצמי שהם בהווייתם קדושים. קדושים בכל יום ילו חסל. אלה מישראל. אז הנה ככה, קומה לגבי קומה בתכונת ישראל. עוד בעניין הזה, אז יש הרחבה דברים גדולה מאוד בכתבי הרב. אם תרצה תפתח ספר שנקרא מילון הראייה בערך סגולת ישראל ותראה מה כתוב שם. זה רק דברים כאלה קצת מסובכים, אבל הם, על בסיס מה שאמרנו, אז שם הרב יסביר את זה עוד יותר עמוק. זה יותר כללי, על התכונה האמונית, על הזיקה לאלוקי, על נצח ישראל, על התכונה האידיאלית, האינסופית, שחורדת ומתגלה בכל הפרטים של עם ישראל. על זה שסגולת ישראל בראש ובראשונה לסגולת עם, והיחיד, כל יחיד ויחיד, אנחנו אומרים, כמו שבחסידות מדברת, כל אדם יש יהודי, יהודי. תמיד יש את היהודי, כמו שבחבד ומתייחסי. אז צריך להבין את זה, שזה רק השתקפות של תכונת הכלל שמתנוצאת במולקולה הזאת, שמקראת האדם הפרטי. במה שהוא נטף מכוח החיים הכללי, מצד זה הוא סגולת ישראל, הוא הוא כזה שגם התכונה הזאת העצמית שלו, על אף כל גבבות העיוותים החינוכיים, התרבותיים, הרוחניים, המחשבתיים, המוסריים, הדיבוריים והמעשיים שלו, מכל מקום הוא יהודי. ישראל שחטא, ישראל הוא. כי התכונה העצמית, סגולתו, לא תימחק בכל ערך, ועד רבה, התכונה העצמית שמעה ישראל, שאינה נכבה, אינה נעלמת בשום עניין, היא זאת שבה תתגלה מלכות ישראל הנצחי, עם ישראל החי וקיים, ודוד מלך ישראל חי וקיים. ביומו של דוד בהושענא רבה, אז אנחנו מבליטים את העניין של סגולת ישראל במה שאנחנו רוטטים את רטט הצמיחה, כוח החיים הרענן של הצמחים, דווקא באלה שאין בהם טעם ואין בהם ריח, אבל דווקא עליהם לרוכב ערבות קדוש וברוך. בזאת מתגלה הקדושה היותר עליונה בכלל ישראל היותר כללי, והמהות הישראלית, ודוד מלך ישראל חי וקיים. כמו שמסביר את הנקודה הזאת שפת אמת. טוב, נו,
יש מין תיקון סופרים כזה,
ואברהם עודנו עומד לפני השם.
כן,
זה לדעת,
וכאילו כביכול תיקון סופרים.
מה זאת אומרת כביכול תיקון סופרים?
אני אומר,
זה תקון סופרים, זה כתוב, תיקון סופרים.
כן, אבל אני שואל, אם השם תיקן את זה, או שמשה תיקן את זה? גם זה... אם זה השם, אז מה, השם עשה את זה על עצמו, אם זה נגיד משה, אז בעצם משה כתב את ה... כתב את השם בנבואה, גם משה.
אז לא הבנתי מה שאלת. אז מה ההבדל בין משה להשם? משה עשה את זה השם. לא הבנתי. אתה שואל, מי? השם או משה? אבל אתה, תוך כדי שאלה, אתה אומר שמשה עושה את זה בנבואה מהשם, אז אם משה אז זה השם. השם הוא? אבל אני חושב שמה שאמרת זה נכון. משה זה השם. זה משה, זה יולד, זה משה. אתה לא נותן לי אופציות, אתה מבין? אבל במשה, אתה הגמרא, בוא נסביר את השאלה הזאת, ואז יעזרו לנו לחשוב על זה. רש"י מביא, רבותיי, נועם שאני לומד שניים, יקרא אחד תרגום, כמו שכל אחד צריך לעשות. אז הוא יודע את מה שרש"י אומר, שהוא סך הכל מביא את זה מדברי התנחומה. ועוד הרבה מדרשים. שהפסוק בפרשת השבוע, הבא עלינו לטובה שנקרא בשבת, שאומר, ואברהם עודנו עומד לפני השם, הדבר הזה תיקון סופרים. מה זה תיקון סופרים? המשמעות היא שלמרות שכתוב אברהם עודנו עומד לפני השם, באמת היה צריך להיות כתוב שם והשם עודנו עומד לפני אברהם. כי איך מתחילה הפסוק? איך מתחילה הפרשה? וירא אל אברהם אלוהים אומר בבית החול גרם, וירא אליו ויאמר, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ויאמר אדוני אל נא תעבור מעל עבדך. אדוני, שני פירושים. פירוש אחד, אמר לגדול שבהם אדוני, בדרך שדיבר אל הגדול, אמר לכל השלושה אל נא תעבור, יוקח נעמה, בואו אדוני, אדוני נכבדיי, מה שנקרא, בוא, אל תעבור מעל עבדך. הוא כך נאמר פה פירוש אחר, לשון קודש, היה צריך להגיד השם אל תעבור מעל עבדך, כי מה קרה? הייתה שם גילוי שכינה, ופתאום אברהם אומר שנייה, כי גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלה פני שכינה. מכאן למד שיש אורחים, הקדוש ברוך הוא, סליחה, יש לי פה עכשיו כמו שאתה דבר עם מישהו, יש טלפון. זה אומרים, סליחה רגע, יש לי טלפון. לפעמים זה לא ממש. בא לך הקדוש ברוך הוא, סליחה, יש טלפון. לא עושים את זה. אומרים, לא אומרים את הטלפון, כי עכשיו מדברים עם השם. עכשיו, ויראה אליו את שם, אז מה אתה מתחיל לדבר עם, עם אדוני? אלא שבאמת, כן, השם התחיל לדבר לו. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אמר אברהם, סליחה, השם, אל תעבור מעל עבדיך, חכה לי שנייה. הולכים, אתם יודעים? נגמור איתם, נחזור לדבר. אז רץ אברהם, ובצקה רץ אברהם, היה שם סיפור שלם. נגמר הסיפור, ואז אומר לך הפסוק, והשם עודנו עומד לפני אברהם. זה מה שהיה כתוב שם. אתם מבינים? הרי זה ממש ביזיון. שם חכה. אז אברהם גיבש את השם, ועכשיו, והקדוש ברוך הוא חיכה. עכשיו, זה יפה ככה לדבר? לא מדברים. לא מדברים בצורה כזאת, בטח לא כותבים בצורה כזאת. בטח, משה רבינו לא יכול לכתוב בתורה בצורה כזאת. יש עוד הרבה מקומות, י"ח מקומות, בתורה, בנביאים, שהם תיקון סופרים. זאת אומרת, כל מיני מקומות שבהם אתה צריך להבין את הפסוק כמו שכותבים, אתה מבין? יש דברים שאתה לא, לא... אתה מבין? זה כמו לשון סגי נהור. יש מושג סגי נהור. לא מדברים ככה, כי זה נשמע... לפני מה היו ראויים שונאיהם של ישראל כליה באותו דור? לפני שנהנו מסעודתו של התורשה. מה זה שונאיהם של ישראל? לא מדברים ככה. אז אומרים את ההפך. אבל כולם יודעים. אז אותו דבר, תיקון סופרי. זאת אומרת, שכותבים, לא כותבים בצורה כזאת שהיא ביזוי כלפי שמי, לא מכובדת. אז תיקון סופים, אבל אתה מבין מה, אתה מבין שזה לא הפך מה שכתוב פה. זה ניסוח כזה יפה. שהסופרים כותבים, שאתה כותב ספר, אז אתה מנסח את זה בצורה מתוקנת. כמו שכותבים הסופרים. עד כאן הפירוש. עכשיו שואל נועם, מי עשה את התיקון הזה? השם, טוב, עכשיו אני, זה מה שאני, בקטע הזה אני לא מצליח להבין, משהו שהוא, מה שנועם שואל. השם עשה את זה או משה עשה את זה? אז איפה אנחנו עומדים עכשיו? שני המקרים, זה בין שמשה, בין שהשם, זה אותו דבר. השם עשה, אז משה כתב. אם משה כותב, זה השם.
כשאומרים סופרים, זה לא,
אתה קורא
למשה, לא?
שהשם לא סופרים. לפי הפירוט שעכשיו נתתי, זה לא השם, סופרים זה לא השם, זה לא משה, אלא זה ביטוי. תיקון סופרים זה ביטוי. כמו שהסופרים, כשהם כותבים, הם כותבים, מדברים בצורה סופר. זה לא, מה, הוא עיתונאי, מלבל את הפה, הוא סופר. הוא כותב בצורה תרבותית. אז זה ביטוי שנקרא תיקון סופרים. זאת אומרת, זה ביטוי שהוא מתוקן בהתאם לסגנון ספרותי, שנאות להיכנס בספרות. זה המושג תיקון סופרים. אבל זה לא כינוי לא למשה ולא להשם, אלא זה מושג שנקרא תיקון סופרים. כן, מאוד. את הכל מראה לכבודו. זה נראה לך לא טוב. כי את הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. זה נשמע לא טוב. אתה צודק. אבל יש עוד הרבה דברים שנשמעים על השם לא טוב. שמעתי שהוא צריך להיזהר בנכרי אף השם בכם. שמע, יש לו אף? לא נשמע טוב. וסתם? יצור המון דברים נשמעים לא טוב. מה אנחנו רגילים להגיד ביחד לכל הדברים שלא נשמעים טוב? דיברה תורה ושומע אדם, לשבר את האוזן, אז יכולה לשמוע, בקיצור, לא היום נולדנו. וצריך להבין שכל התארים החופשיים שהתורה לא מעטה ומדברת בשפה מוזרה ביחד לקדוש ברוך הוא, אז צריך להבין את משמעותה, כמו שאנחנו מורגלים את כל התארים האלוהים להמיר להבנה אידיאלית, ערכית, זה לא כמו שאצלנו, מה שזה מושכל יסוד, אז ככה גם מושג של כבוד השם. צריך להבין את המושג של כבוד השם. אבל מכל מקום, תמני את התבנית הבסיסית, כן, ודאי. אם לא תדעו לחלוק לשמי, מכבוד לשמי, אמר השם צבאות, וערותי את ברכותיהם, את ברכותיכם. ככה אומר השם לכהנים, לנביאים, שם במלאכי. כבוד השם, זה הדבר הבסיסי. אז צריך לדעת מה זה כבוד השם. אמנם, לא נע, אתה צודק מאוד בשאלתך, שלא יעלה על הדעת, לתאר את הקדוש ברוך הוא כרודף כבוד. כי גם, בוא נגיד, אם נמצא אדם ונמצא שהוא כזה מאוד מאוד זקוק לכבוד שיכבדו אותו, אז אנחנו נגיד שבן אדם הזה הוא שפל מאוד. ואין דרכנו לתאר את הקדוש ברוך הוא בתכונות שפלות. אנחנו לא אומרים שהקדוש ברוך הוא קמצן, לא אומרים שהוא רוצח, ולא אומרים עוד כל מיני דברים. ובין היתר לא נגיד עליו שהוא רודף כבוד. אלא צריך להגיד שבגלל המשמעות של כבוד השם הוא כמו... יש גם כבוד שאדם צריך לשמור עליו. גדול כבוד הבריות, שבכל לא תעשה שבבריות שבתורה. יש מישהו רודף כבוד, וזה כבוד מדומה, שהוא רוצה שיעריך אותו, או יבטאו את הערכה אליו, למקום שזה מעבר למה שנאות ומגיע לו, והוא בזה מחש את ערכו. זה הכבוד המדומה, שהוא מוציא את האדם מעולמו, כמו הקנאה והתאווה. אבל יש, אדם צריך לשמור על כבודו, ואסור לו לבן אדם להשפיל את עצמו, ושום בן אדם, עד כדי כך שגדול לא תעשה, אני יודע, נפקנינה לטלטול של נירה גמה, נייר שירותים בקרמל, בן אדם מה יישאר לא, לא, לא מקונח, גדול כבוד הבריאות, זה דברים... שיקולים כאלה שבן אדם מתנהג בצורה שתבזה את אנושיותו, יהיה מתונף בצורה, אז זה דבר שהוא אסור דאורייתא. זה כל כך חמור, אז הנה, אז למדת שאדם צריך לשמור על כבודו. וזה נכון לגבי כל בן אדם. כל בן אדם יש מידת כבוד מסוים, זה צריך לשמור. עכשיו, יש את כבוד השם. זה לא המשמעות של המושג, זה המושג. כבוד אצל האדם, לשמור על צורתך, אתה מבין, כמו שאומרים בעברית, בכבודו ובעצמו. זה תמיד הולך ביחד, נכון? בעצמו זה האדם בינו לבין עצמו, וכבודו זה עצמיות כפי שהיא מתגלה. זה דבר טוב, עצמיות זה דבר שצריך לשמור עליו, גם כלפי חוץ. גם לקדוש ברוך הוא יש עצמיות. וכבודו זה מציין את עצמיותו המתגלה. הכבוד האלוהי, העצמיות האלוקית המתגלה, זה הערך, ערך הערכי, סגל הסגבי, משהו למעלה מכל ברכתיו ושירתיו ושירתיו ונחמתיו למרן בעלמא. הדבר החשוב מכל, האידיאל הנשגב מכל, זהו כבוד השם. והתוכן הזה ודאי צריך לשמור אותו, והוא יסוד כל התורה כולה וכל המציאות כולה, כל הנקרא בשמי ולכבודי ורתי וצורכים ורציתי. כל המציאות היא הופעת הערך אלוהי נשגב. ובתודעה הזאת, אם אנחנו נהיה בתודעה הזאת של כבוד השם, אז מנהל את כל חיינו בצורה מכובדת, בצורה ערכית, בצורה כזאת שתגייס את כל מה שבך בינינו, ולצידי הטוב והשלמות הנאותים לשיקוף שאיפתנו להשתלב במציאות במלוא משמעותה. המציאות במלוא משמעותה היא המציאות כמופע כבוד השם. קוראים לך. כן.
רציתי לשאול על הפרשה, על אשת לוט. בכל התורה לא ראינו עונש מסוג כזה, שבדרך כלל אם בן אדם עונש, אז הוא מת בידי שמיים, או שמסתדרים לו משהו כזה, אבל לא ראינו שבן אדם נעשה נציב מלך.
לא ראינו, ואשת לוט.
לא, חוץ מלך.
כן.
והפרשנים לא ראיתי יותר מילה ש...
מוטרדיני.
כן,
זהו. הם כנראה לא מופתעים כל כך כמוך, אתה מבין? רמת הערכה שלהם ביחס לקדוש ברוך הוא שהוא כל יכול. והוא יכול גם להפתיע אותם, אתה מבין? ואתה משום מה אתה אומר, מה פתאום אתה מתנהג בצורה מפתיעה, הקדוש ברוך הוא. סך הכל יש נורמות, אתה מתבקש להיכנס לטלם. קצת מוזר, לא? זהו, לכן הפרשנים לא מתייחסים את שאלה עכשיו. כן.
לגבי
אם הבנתי אותך טוב, אתה שואל על הצד השני, אני מסופק אם הבנתי, אתה שואל האם צמחונות זה דבר כזה שצריך לחנך אותו להפתיק עם זה. ואני חושב שתשובה מדויקת זה שאני לא יודע, אז אני אספר לך מה שאני מתלבט. אני, ניסיון שלי הוא רק ככה. טעמים רבות, זאת אומרת, אני יצא לי ברוך שזכיתי לשבת הרבה על שולחן שבת אצל הרב ציודה. היו קרוב לארבע שנים שרוב השבתות ישבתי אצלו במשך כל השבת, פשוט אכלתי את זה. ובהזדמנויות האלה ראיתי הרבה פעמים שהגיעו לרב ציודה כל מיני טיפוסים והתארחו איתנו, התארחו לסעודת שבת, וביניהם רבו הצמחונים. בעוד פנים היו המון הזדמנויות שיש שם כל מיני צמחונים, ותמיד זה נתקע, אתם מבינים, כי אז זה לא יכול להיות כזה, יכול להיות אצל אחד, וסך הכל שהאוכל של הרב ציודה היה מובא מה... היה מובא אליו הביתה, לא הייתה לו, הוא לא היה מבשל, ולא הייתה לו מבשלת, וזה פשוט היו מהמטבח של הישיבה, היו מביאים, זה... ושם היו מביאים אוכל. בשבת. אז זה היה, היו נתקעים הצמחונים קצת, טוב, אז הוא לא אוכל. למה? אני צמחוני. אז פעמים רבות, אני לא בטוח, זאת אומרת, אני אשחזר במה שאני זוכר. יכול להיות שזה לא היה, זה היה מיד על ההתחלה. זה היה תגובה מיידית. אבל זה היה, זאת אומרת, אם זה היה אורח לרגע, אז ודאי שלא היו, לא הייתה כל הערה. אבל בעיה, והייתה כבר איזו קרבת רוח מסוימת, כי האורח הוא פשוט היה טיפוס ש... כבר נפגש כמה פעמים עם הרב, וכבר הגיע למצב שהוא זמן לשבת, או מצא את עצמו, הזמין את עצמו לשבת. מה זה משנה? העיקר, העיקר הוא כבר הגיע לשבת, וכבר היה ביניהם דיבור. אז אני חושב שזה, זו תהיה עדות נאמנה שאני אמסור בפניכם, שהרב ציודה תמיד היה נכנס בהם. זאת אומרת, אינכם סגנון, אני לא בטוח להעיד שתמיד זה היה סגנון, אבל יותר מפעם אחת אז שמעתי את הסגנון הזה מהצמחוני. אתה יודע, יש לך חברות המעניינת, גם היטלר היה צמחוני, ירד רב ציודה. אז מזה אני לומד לכאורה, כמו האופציה השנייה שאתה מציע, שהוא משדר קצת, תשמע, כדאי להיגמל מהתכונה המכוערת הזאת. זה לא תכונה, אני ספק שצמחונות זה לא תכונה, זה פשוט מדיניות מכוערת. ככה אני מכל מקום, מהסיפור הזה עצמו, שהרצידה, אף פעם לא שמעתי אותו אומר, אומר את ההערה הזאת, הומור שחור קצת, אבל בכלל הומור לא יצא. ולא שמעתי הומור, תשמע, תגידה שלי אחר כך נדבר, כן, מה זה בלתי אפשרי ככה. לא שמעתי אותו הומור, הוא רק ילד, גם הוא לא עשה את זה. אז הוא רק נתן את הסתירת לחי הקלה הזאת, אל תרגיש את עצמך לצדיק, חשוב מאוד עצמך. אלה, ממש, ממש, אלה. צמחונים, אז זה חשוב, היה חשוב לרב ציודה לנטרל מהם את הנטייה להרגיש את עצמם צדיקים. זה ברור שהיה חשוב, ואם זה היה ממש דבר שצריך לעקור אותו ממנו, סתם, שהרציל היה רוצה לטפל מישהו שיחסיק יסי, זה אומר לו מי שהיה רוצה, היה צריך לעשות משהו, כי מי שהיה הולך בלי ציציות בחוץ, זה אומר לו צריך להוציא את הציציות החוצה. הוא ידע להיות ברור ודוח שהוא רוצה. אז מזה אני מבין שזה לא מה שעולה מדברים פה, שיודע, אני מכיר טיפוסים כאלה, ויד רבהם אלה, אלה שהרמצים זה נכנס בהם כאלה עדינים. פעם חבר שלי, אז הוא היו אומרים לו, זה הייתה תרנגולת, זאת אומרת, בגלל הרב צבי יהודה, זה היה אוכל, אבל רק היו אומרים לו, זה הייתה תרנגולת, הוא היה קרוב להתעלה. ובטח לא יכול להמשיך לאכול, זה גדול בני, נפש רכה ועדינה כזאת, שמלאה רחמים על התרנגולת שבצלח. אז הטיפוסים האלה, אז בן אדם בסדר, הוא מתאמץ, אוכל, אבל הוא פשוט סובל. לא לדבר על אלה שמבחינה רפואית, לא יודע, רפואה אומרת, עובדי ודאי שאין עם זה שום בעיה. אתה צריך להיות חולה, יש בריא. אני אומר להפך, תאכל בשר כדי שתהיה בריא, ואל תהיה לי צדיק וחולה. אז זה היה לי שם. כן, תזכיר לי.
חן.
לא יודע איך צריך ללמוד תנ"ך, צריך ללמוד תנ"ך כמו שבן אדם רוצה ללמוד תנ"ך. רק יש לי, אני תמיד שואלים אותי איך ללמוד תנ"ך, אז אני לא בגלל שככה צריך, יש לי המלצה. קודם כל, קח את התנ"ך ותקרא אותו, תתייחס אל התנ"ך. אני תמיד אומר, כמו, כמה, מה זה התנ"ך? ספר הרבה יותר שמן מהספר הזה? אתה תחשב שזה ספר חול. כמה זמן היה לך לקרוא ספר כזה? זה תלוי, אני יודע. אדם כבד, שבועיים, אדם בינוני, שלושה לילות, אדם מהיר, ערב. אז בסדר, או שאתה מהיר, או שאתה בינוני, אתה כבד, העיקר, גמור אותו, אתה מבין? קרא אותו, קרא אותו, ספר טוב, קוראים לו תנ"ך. קרא אותו מתחלה עד הסוף. אתה כבד מאוד, שבועיים, גמרת את התנ"ך, כמה יש, כמה, מה הבעיה לקרוא? גם זה כתוב טוב, על פי רוב. אז זה קודם כל. עכשיו, יכול להיות שיש כל מיני חלקים של התנ"ך שהם באמת קשה לך לקרוא את זה, כי אתה, שלא לדבר שאתה מקרטע שם בדניאל, כי אתה לא מבין ארמית טוב, וישעיהו בכלל, אתה פשוט לא מבין, אתה לא מבין את החיבור בין המילים של החזרה. אז תקרא את הישעיהו יותר לאט. ודניאל, אז תקרא עם תרגום דניאל, לא יודע, תסתכל עם רש"י מיד בהתחלה, כי הוא, רוב רש"י הוא פשוט מתרגם לך את זה לעברית. אבל העיקר תקרא ואסור את החרפה מעל ישראל, שהמציאות העלובה, כולנו יודעים שבליינד, אני לא מכיר אתכם, אבל אני מאמר על זה שאני לא אתן, אם אני שם את האצבע על, אם אני, על כל אחד מכם, אז בוא נגיד 96% מכם לא קוראו את ספר יחזקאל. איך צדקתי? זה ביזיון. הייתכן כדבר הזה? לא יכול להיות. אז אל תהיה בתוך הסטטיסטיקה העלובה הזאת. תחיל חרפה מעל ישראל. תגמור את התנ"ך. מה הבעיה לגמור את התנ"ך? אז זה, נקפו השבועיים הארוכים. אחרי זה, עוד פעם לומדים תנ"ך, כי תנ"ך לומדים כל החיים. אז הסיבוב השני, תקרא את כל התנ"ך, שוב, באותה מהירות, עם רש"י. רק עם רש"י. אחר כך עושה ככה עוד השבועיים, זה כבר שלומדים רש"י, אז לומדים רש"י, זה ככה חודשיים, לא יודע, טוב, לא משנה, הזמנים ממש לא משנה. תקרא תלמה, שוב תקרא את הדברים להנאתך, תקרא אותם עם רש"י, ואחר כך תקרא את זה עם המצודות, עוד פעם, את כל התנ"ך בסיבוב השלישי עם המצודות, אחר כך את כל התנ"ך סיבוב רביעי עם הרד"ק, כל התנ"ך סיבוב חמישי, אברבנאל, תשב על זה שנתיים. על כל פנים, עד שתגמור את כל השאלות, כל התשובות, מכל מקום, וכן הלאה. כך לומדים תנ"ך כל החיים כולם, כל הזמן, ובסוף, אני יודע, מרוב שאתה חוזר על התנ"ך, אתה מגיע למה שאומר הגר"א, וצריך להגיע לזה, את התנ"ך צריך לדעת בעל פה. בכלל אומר שתורה שבכתב צריך לדעת בעל פה. ותורה שעל פה לא צריך לדעת בה, צריך רק לדעת בתוכן. כל פנים תנ"ך צריך לדעת בעל פה.
כמה זמן בין ישיבה מצריך להקדיש את זה? מערכת, אני יודע שאתה
עושה את זה, אני יודע שאתה עושה את זה. אדם לומד במקום שלבו חפץ, וכמה זמן שהוא רוצה להקדיש, אני יודע, מקובל להקדיש, חצי שעה ביום. כמה שהוא רוצה, יש אדם רוצה יותר, זה פחות, זה פחות, העיקר שילמד. תלמיד חכם, כתוב שהוא צריך להיות מקלה זו מקושטת בחבדלת גישוקים, אז תלמיד חכם צריך להיות מקושט בחבדלת ספרים. זה לא, זה בן תורה אמיתי, במקום שיגיע לכלל להיות תלמיד חכם, אז זה לא יכול להיות שהוא לא יהיה בקיא בתלמיד. כן?
יש
קדימות
אולי
לפרשנים
ראשונים לאחרונים?
בדרך כלל ככה אנחנו נוהגים להגיד, ראשונים קודמים לאחרונים. ככה נוהגים לחשוב. וקודם בכל הפרשנים, זה מלך הפרשנים, פרשנדקתא רש"י. זה קודם כל, קודם בכל דבר. אולי בתנ"ך, אז אני יודע שמישהו קודם לרש"י זה יונתן, תרגום יונתן. זה קודם כל. לא, פרשן הראשון. כן? אני לא רואה את אותך, חייבי. פחדתי להגיד.
מה הכוונה שרבי נחמן אומר שיכולים לקראת
ומתחילים
כל הדינים,
לא צריך לבוא תפילה לפנתם? א', אני לא מבין הרבה ברבי נחמן. ואני גדלתי על ברכיו של הרב צבי יהודה, מי שגדל באזורו של הרב צבי יהודה, אז הוא קצת יש לו הסתייגויות מרבי נחמן. זאת אומרת, הרב צבי יהודה החדיר בנו מצד אחד הערצה עצומה לאיש האלוקים הנורא מאוד זה, ומצד שני, הרב צבי יהודה אומר לנו, ישנם שני זרמים ביהדות שמהם יוצאים משוגויים ממש, קליניים. לא הכוונה שכמו שאומרים משיגנים, אלא משוגע. כזה מאושפז בבית חולים משוגעים. והוא לא התכוון בבדיחה, הוא התכוון שזו עובדה סטטיסטית. אז אחד מהם זה ברסלב, יוצאים מהם הרבה מאושפזים. אז זה גם נכון שטיפוסים גם כאלה נמשכים לזה, אבל זה כמו שפרפרים נמשכים לאש. זה דבר מסוכן לנפשות, וצריך את הציבור הרחב להרחיק מהדבר הזה. לא חלילה שצריך להרחיק מרב נחמן, איש אלוקים נורא מאוד. הרב אמר שהוא נשמת רב נחמן, אגב. אבל, אתם מבינים, רב נחמן זה כמו, לגבינו, אני אגיד לכם בשפה פשוטה, זה כמו ניסטר. זה כמו ניסטר. זה הדבר הכי קדוש, ולא בשבילנו. כי צריך בשביל זה מדרגות קדימה. אז מה אנחנו עכשיו צריכים להוציא איזה, לבלוד איזה פסוק, תכף עוד אחד יגיד למה רבי שמעון בר יוחאי כתב בזוהר ככה, איך להבין את זה, ולמה הוא אמר. אז אני, המשך מה שאמרתי, אני לא רב ולא פסק הלכה, ואני לא מקובל ולא מתעסק בנשטר, ואני לא רב נחמן ולא יודע שום דבר ברב נחמן, שאל את הנוגעים בדבר. שאלה הבאה. כן.
לגבי איך שהתורה מתייחסת לזה גאולת אדם, אז אני חשבתי לעצמי שתי תירוצים, אבל אני לא יכול להיות. תירוץ אחד אמרתי, אולי התורה ניתנה לאנשים חמים, זאת אומרת לאנשים עם עצמות, שהם דיברו על תורה כנגד יצר, פשוט אתה לא יכול לעצור אותו ולהרוג אותו, אז לפחות תן לנו את האפשרות להגיע לעיר מגלל ותמתן את ה... או שהשם באמת התורה דיברה אנשים נורמליים, וזה שהיום אנחנו, נגיד מישהו אחד חלילה יקרה לו איזה קרוב משפחה שנדרס, או מישהו שנהג כזה קצת
בלי להשגיח, אבל אני לא נתיע לשנה שזה איך זה ולתקוע לסכים, אני מאוד הצטער, אבל אין לנו את הנטייה הזו של האם נורמליים ואנחנו...
לא נורמל.
אז מה שאלתך בדיוק, האם היחס לגאולת אדם, האם אנחנו צריכים להרגיש רצון לגאולת אדם?
זה שאנחנו לא מרגישים היום, האם זה אומר שאנחנו נהיינו נורמליים, או זה אומר שאנחנו נמצאים?
לא חשבתי על זה. אני חושב שעצם שקיטת הדם שלנו מבחינה מסוימת זה יותר טוב. יש הצד השכלי השתלט על החיים התרבותיים בכללותם, וממילא הוא ממתן את חום המזג ואת הנטייה המתפרצת. בוודאי שזה אישיות יותר מוסרי, בוודאי שהאדם הפרטי מצד עצמו שאין לו את הנטייה הסוערת הזאת, זה ודאי אדם יותר איכותי מאשר בנקודה הזו, מאשר האדם כי חם לרבו לא יכול לשלוט את עצמו. אבל זה נגרם כתוצאה מדבר לא טוב, מזה שאנחנו כמו חללים שוכלי קבר אשר מידך נגזר, כי אנחנו באופן כללי את חורבן הבית יצרנו חנו תלת ראשינו, נשארנו כגוף בלי נפש וכל כוחות החיים שתקו מאיתנו, ואנחנו מבחינת עצמות יבשות, וזה מתבטא גם כן בעוצמת החיים של הפרטים. אז מבחינה מסוימת של, אתה מבין, כמו במתים חופשי, המת אין לו יצרה, אז אין לנו יצרה כי נחלשנו. זאת אומרת, יש לנו איכות מוסרית גבוהה יותר ממה שהיה להם בעבר בגלל שפלות מעמדנו הכללי. תשובה לפי זה, אם אני צודק, ששני הדברים נכונים, שהמציאות שלנו היא באמת הידרדרה ונפלה הרבה הרבה, ובפרטים זה מכל מקום יש בזה, זה מה שנקרא הטוב שברא, הטוב שיוצא מהרע. נדב, נראה קשה. זאת אומרת, איך לבחור בת זוג, זה אני חושב יותר קל. השאלה השנייה שלך יותר קשה. איך לבחור בת זוג. הדבר הכי חשוב בבת הזוג, שכדאי מאוד מאוד לוודא את זה, וזה לפני שנפגשים איתה. אז כדאי לדעת עד כמה שאפשר לברר, כי בכל הדברים, כמו שאמרתי לכם בציבור הקודם, תמיד אתה לא יכול לדעת מה שבאמת קיבלת, זה מסתבר במשך הזמן. אבל מכל מקום, להשתדל, תעשה השתדלות. על כל פנים, אל תהיה כסוס כפרד עיניו, ומכונית אתה לא קונה בלי לבדוק היטב, לכל שכן אישה, כי אין לך דבר גורלי יותר בחיים מאישה אשר לקחת, זה חורץ את גורלך. אין החלטה יותר כבדת משקל מאשר הנושא הזה, אין דבר יותר קריטי לכם מאשר ההחלטה הזאת. אז כדאי עד כמה שיכולים לדעת מראש מה שעושים, ולפני בכלל שרואים אותה כדאי לדעת שהיא טובת לב, כי הדבר הכי חשוב באישה שהיא תהיה טובת לב. כי אישה טובת לב, על אף שיש לה כל מיני בעיות, אפשר לסבול אותה, רצוי להצליח לסבול אותה, אבל במקום שהיא לא טובת לב, מוכרח להתוודות בפניכם, יש תופעות כאלה. לא כל בחורה היא טובת לב. והיה ומסתבר אחרי מעשה שהיא לא טובת לב, זו מכה. זה מה שנקרא, מוצא אני את האישה מרמימדית. וזה צלצול יפה, וזה פשוט לא מצחיק. זה פשוט מכה. לפעמים הם קל לכל החיים, או שפשוט אי אפשר לחיות. אז כדאי לא להגיע למצב הזה. אז צריך להשתדל לוודא שהיא טובת לב. איך נדע שהיא טובת לב? זה שאלת המיליון. איך נדע שהיא טובת לב? אני לא יודע איך יודעים אם טובת לב, מכל מקום רצוי לדעת. מה זה טובת לב? אחת עם לב טוב, בחורה לא קלפתה כזאת. קלפתה זה ביטוי ביידיש שמשמעותה כלבה, אבל המשמעות העניינית כזאת. קיצור, בוא נביא דוגמאות. הכל פנים. זה קשור לרחמנים, בישנים, ומחשדים. אחת שיש שמחה לעזור, וסתם אחת שמחה. כי יש כאלה שיש להם נטיות להיות עצובות, וגם כן מכה. כי רוב הבנות הן מתחתנות בשביל שהבחור שלהם, החתן שלהם, ישמח אותם. אבל טוב, בסדר, צודקות, שמה ניצח חתן לגבי שישמח את אשתה שלה ככה. ומכל מקום רצו אחד שהיא שמחה, ולא שהיא בדיכאון כל הזמן שהוא ישמח. אז על כל פנים, יש בחורה טובה, עם לב טוב, אוהבת את החיים, אוהבת לעזור, ושמחה לעזור. יודעת לרחם, ואכפת לה מאנשים, לא רק מעצמה. אז זה כלול בתוך טובת לב. מה אני אגיד לכם? אם אתם עושים אותה בבית הגלגלים, סימן שהיא טובת לב. זה מקום כזה לילדים פגועים, כמו אילן, אתה מבין? זכרה כזאת, אתה רואה, זה פשוט ההובי שלה. יכולה לעשות הרבה מאוד דברים, אבל זה ההובי שלה, אני אוהבת לעזור. זה כבר סימן טוב. לא בטוח שהיא אשתך, אבל זה סימן שהיא טובת לב. זה אבי הראשון. זה דבר כזה, זה סימן טוב. לא בטוח שכל מי שהיא לא בבית הגלגלים, סימן שהיא לא טובה. אבל מכל מקום, אני מנסה להגיד לכם שאני לא יודע איך מוכנים דבר כזה. כי זה דבר קשה, מכל מקום תשתדל לבחון, תשתדל לעקוב אחרי הנושא הזה. בטח מי שמציע לך, שאל אותו, היא טובת לב? בליינד אומר לך כן, אל תאמין לו. אבל היא אומר לך שלא, אז תאמין לו. אז תגיד, טוב, יש לי מישהו בשבילה. אז עוד פנים, למה אתה זה צריך להיות הקורבן? אני לא אומר שלא צריכה להתחתן, אבל למה אתה? כל פנים, זה הדבר הראשון שכדאי לברר, האם היא טובת לב. אחרי כן...
זה
אפשר לברר,
רק אתה
מזכיר
בלש פרטי.
כל חברה שלך, היא טובת לב. אז שהיא מספר לך שהיא טובת לב, אתה יודע, מי אמר שלך? למה היא טובת לב? מה? כי כל פעם שאתה מזמינה אותה לסרט, היא מסכימה. אבל זה לא. לא יודע מה, בקיצור תשאל על זה. אני לא אומר שתאמין לתשובות, אבל בכל מקום, חוץ מזה, מי אמר לך שאתה צריך לקבל שידוק מחברה שלה? דמות מסוכנת. את חבר שלך, שהוא ישדך אותך, לא את החבר שלה, את החבר שלך. תהיה בטוח שמי שמשדך לא בא לפתור את הבעיות שלה, אלא בא לעזור לך, באמת. לפעמים היא הולך ביחד. גם שלך, גם שלה, זה בסדר. אני יודע, בקיצור, אני לא יודע, זה כמו בחיים. יש מיליון ואחד וריאציות. מכל מקום, למרות שאין כללים, ואתה לא יכול לדעת, אתה מכל מקום תנסה בכל זאת לדעת. כמה שאתה יכול. לפעמים, אם לא תנסה לדעת, בטח לא תדע. אם תנסה לדעת, אולי תדע. אל תהיה נאיבי, כי לא כל מה שמוכרים לך בטוח שזה... זה זה, ומכל מקום תנסה, תרשום לפניך שזה הדבר הכי חשוב, שאשתך תהיה טובת לב. תראו, זה מה שחז"ל מספרים להם, חז"ל התורה מספרת לנו על רבקה אמנו, מה קודם כל, איך עזרא, איך אליעזר בוחן אותה, היא טובת לב, היא נורא טובת לב הילדונת הזאת. אז זהו, אז זו רבקה אמנו, וככה צריך להיות, כדאי שהאימא של הילדים שלך גם כן תהיה טובת. תהיה כל כך כמו רבקה, בסוף אף אחד לא יתחתן. אבל בכל זאת, על הציר, משהו, אם בכיוון ההפוך, אז לא. זה נספח, לא סיימנו, אנחנו באמצע. אפשר רק בעניין זה. כן? צריך ללמוד את ספר שמירת הלשון מאוד 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 לפני כל דבר בחיים, ודאי. וכשלומדים את זה, אז יודעים שזה מה שנקרא, זה לא נקרא לשון הרע, זה נקרא לתועלת, ולהפך. אם מישהו שואל אותך, ואתה יודע שאם מרשעת, אתה אומר, איי, 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 יקרה, היעל תראה באמת, באמת, וזה, וזה, ואתה לא מוסר את מה שאתה יודע. זה כמו לא תעמוד על דם רעך. אתה משאיר אותו להיות טרף לזאבה הזאת. אז זה אסור לעשות. אז הוא שואל אותך, תציל אותו. עכשיו, ללכות לשון הרע, ויש... כשמספרים עליה, זאת אומרת, אתה יודע שמשהו לא בסדר. אתה לא צריך להגיד, תשמע, נרשעת כזאת. עדיין לא ראיתי על פני אדמה. ואתה לא מוכרח להעביר פה אינפורמציות בתואר, בהערכות. אל תספר הערכות. תגיד לו, תראה, ספר לו, אתה צריך לספר בדיוק את האמת. תראה, אני לא אומר עליה מוחלט, אני רק, מה, אני מכיר אותה, אני רק ראיתי כמה הזדמנויות, אולי זה מוציא את הדבר מהקשרו, רק אני אגיד לך מה ראיתי. פעם אחת היינו בטיול, ראיתי אותה זה, אמא שלה ביקשה ממנה זה, פתחה להפה כזה, זה מה שאני ראיתי. לא אומר, אולי יצא מן הכלים, יצא מן הכלים, נקרא מה שיוצא מן הכלל, לא יודע. ראיתי את זה, וזה מה שאני יודע להעיד, זה. עד כאן. אז אל תאריך אותה, ואל תגיד, היא טיפוס, תיזהר ממנה, אתה זה, זה. זה במקום שהוא שואל אותה, ספר את האמת ואל תפריז. זה. ותיתן את האינפורמציה הרלוונטית בדיוק, ובמקום שאתה מתחיל, אתה יודע, כבר... להיסחף לדברים לא רלוונטיים ולשנות. רגע, אתם שואלים, זה הכל, אנחנו עדיין רק בתחילת העניין. אם זה להברת מה שנאמר ביחס לשאלה של נדב, אז בסדר. כן? כן?
מה אם תפתר את מה שאמרנו היום במושג גרפולוגיה?
במושג? גרפולוגיה, כן.
אתם כמו סיפרת, אמרת. כן. יכול להיות שיש באמת איזושהי תכונה רעה, אבל...
תראה, הסיפור שסיפרנו זה אחד בא ואומר, אנחנו כבר מואבים, אנחנו כבר מאוד מתאימים, וזה טוב לנו ביחד, והכל משתדר, והכל זה, רק עכשיו פתאום ליבי לוקפני, כי לא יודע, כל מיני דבר. אבל אחד שמישהו שואל אותך, האם להיפגש איתה, לא יודע מי בכלל. אמרו לי, טלפון וזה וזה, וסיפור שהיא בחורה טובה, בת על מתחכם, ולא יודע מה. אז עכשיו אני רוצה קצת יותר פרטים עליה, חוץ מזה שהיא משפחה טובה וזה, כי צריך לכל אני מתחתן איתה, נוסף למשפחה. ספר לי! עכשיו אל תגיד, תעזוב, לא משנה, זה הכל רק עניינים גרפולוגיים. זה לא התשובה, עכשיו תגיד. והיה זה, לא רוצה, לא רוצה את התיק הזה. אולי מתאימה לי? לא רוצה לבדוק שהיא מתאימה לי. אני אחפש אחת שאין לה בעיות גרפולוגיות, והיא תתאים לי. מה, עשו לי דבר כזה? במקום שאני אומר, אני מרגיש שהיא מתאימה לי, אני מרגיש שהיא שלי, רק אני שומע שיש לה בעיות. אז פה אמר הרב צירדה, אז תפוס את העיקר ותעזוב את התפל. היא מתאימה שלך, זה שלך. אז זה בסדר, אבל במקום שאני לא מרגיש שהיא שלי. זה לא נכון. כן, מה שהזכרנו פה דרך אגב זה גם חשוב מאוד. אנשים טועים. זאת אומרת, אני... כשאתה מתחתן עם אישה, אל תהיה נאיבי. ילד חושב שהוא מתחתן עם הבחורה נטו. אבל תדע לך שאתה מתחתן עם האישה, אתה מתחתן עם המשפחה שלה. אתה אומר, תראה, אמא שלה זוועה. אבא שלה מכה. אבל היא מקסימה. אנחנו כל כך אוהבים, והכל בסדר. בסדר, נדאג שהורים האלה יורחקים מהבית, והכל יהיה בסדר. אז תדעו לכם, שפעם אחת בא אליי חבר, ואמר בדיוק את המילים האלה, פחות או יותר. אז זאת אומרת, רק הוא היה בגישה אחרת, הוא אמר, היא נהדרת, ואנחנו נורא ביחד וזה, אני לא רוצה אותה, כי אני לא רוצה את המשפחה הזאת. כי הורים שלה הם פשוט. תרמתי את הידיים, הוא בא איתי, בא לי כעת. אמר, מה אתה אומר? אז אני אמרתי לו, אני לא אומר לך מה לעשות, אבל אם אתה תחליט שבגלל הטעם הזה אתה לא רוצה להתחתן איתה, אני מצליק אותך. בכל פנים, זה דבר רציני מאוד, ומצליק לעשות דבר כזה. כי, תראו, לפני החתונה, רק אתם ביחד. מיד אחרי החתונה, רק אתם ביחד. הכל נפלא. זמן מאוד קצר, ושלא לדבר, תראו, מתחתנים, לא מתחתנים לחמישה חודשים. אפילו לא לחמש שנים. יום אחד אתה תמצא את האמא שלה בבית שלכם. זה לא מתחיל. זה עובדה ממשית. שלא לדבר שהיא תבוא לבקר, יום אחד היא תהיה זקנה ממש, ומישהו יצטרך לטפל בה, וזה יהיה אתם. אתה מוכן לטפל בה? אם כן תתחתן, אם לא אל תתחתן, כי זה הולך ביחד. אני עכשיו אני אומר משהו קיצוני ורחוק, אבל זה בא, איך אומרים, כסערה ומהר מאוד, כי המשפחה נמצאת אצלכם הבית, היא נמצאת אחת לשבועיים, אחת לחודש, היא תימצא, וזה כל הזמן זה נמצא אצלכם כצל. אז בעיה, וזה חוויה קשה, אז אל תיכנס לעניין. אני לא מחליט, רק דע למה אתה נכנס, ואל תקל ראש. והעמדה הילדותית הזאת אומרת, אנחנו אוהבים, זה נפלא, זה גן עדן. זה גן עדן? יש פה גם שטות. עוד פנים, זה עסקת חבילה, וזה הולך ביחד, לחלוטין, לחלוטין. והניסיון לא ללכת ביחד. תראה, זה יכול להיות, תראה, יכול להיות שהורים שלה מפלצת, אבל יש להם מעלה נפלאה, הם בקנדה. אז זה דבר שהוא, מה שנקרא, בראתי מכה, בראתי תבלין, אבל תיזהרו, סופם שנעלו לארץ. אבל לא יודע, דברים כאלה זה באמת יכול לעשות, חוקים וזה, והם לא יבואו לכם כל זה, בסוף יבואו פעם בשנתיים, תספגו אותם, לא נורא. מכל מקום, זה דבר שאין להקל בו ראש, זה מה שאני מנסה להגיד. אני לא אומר מה להחליט, אני רק אומר שבמסגרת הנתונים והשקלולים, אם אתה לא מכניס את זה, אתה טועה פשוט. אתה פשוט טועה. כי צריך להכניס את זה. והיה, וזה יצטרף לעוד כל מיני דברים. והיה, וזה גם מה שיכריע, לכאן ולכאן, זה צודק. שלא לדבר על זה, שסתם אמרה תורה, לעולם ידבק אתה. בטובים. תזכרנו, עיקר שורת הדין, שולחן ארוך. מה קודם כל צריך להתחתן עם בת תלמיד חכם? והנחת יסוד שבת תלמיד חכם, תכונות ההורים שלה מופיעים בה. וזה קודם כל. אז כדאי שאתה תדבק במשפחה של תורה. כי אם אתה תדבק במשפחה של תורה, סיכויים שמשפחתך תהיה משפחת תורה גדולים. ואחרי, פחות. אולי ואולי. אז זה פשוט, זה גם נכון. לעולם ידבק אדם בטובים. קודם כל, בת תלמידי חכמים. לא מצא. אז טוב. אז בת... גבאים, גבי צדקה, גומלי חסדים. יש לפעמים שהמשפחה הם לא כל כך תלמידי חכמים. אבל טוב לב... זה יופיע על כל גדותה. זה טוב, זה טוב, זה טוב. אז יש לשים לב לזה. כתוב יבדוק באחיה. זה גם נכון. אחיה, כתוב בספר חסידים, גם באחיותיה. כי הילדים יהיו דומים לזה. אז גם כן יש מקום לשים לב לזה. למשפחה, כי אתה נכנס למשפחה. אחרי זה שהיא טובת לב ומשפחה טובה, אז כדאי שהיא לא תהיה טיפשה. כל פנים. כי לפעמים, אם טוב הלב, לחיות עם טיפשה זה קשה. אז זה גם כן חשוב. ואחרי זה, אחרי שהנתונים האלה התבררו, כל זה אפשר על פי רוב, בוא נגיד, להשתדל לעשות ברורים בנושא הזה, זה לפני שרמת את הטלפון. כל זה כדאי להכיר בלי שאתה מכיר אותה בכלל, בלי שראית אותה בכלל. כדאי לנסות לברר את הבירורים האלה מרחוק עד כמה שאפשר. ואחרי זה, טוב, אז יכול להיות שהיא טובת לב, והיא בת אמית חכם, ומשפחה מקסימה, והיא בחורה חכמה, והכל נהדר, רק היא לא בשבילך. יכול להיות, עכשיו יש עוד נעם, תדאג, כי תהיה בשבילך, זאת אומרת, תכיר ותראה אם נוצר לכם איזה קליק בלב, זאת אומרת, אם יש איזה קשר, אם יש כימיה, נכון, אם טוב לכם ביחד, אם נעים ביחד, אז זה גם כן תנאי, כי אם לא נעים ביחד, אז בטח לא להחליט על חתונה, יכול להיות שאם לא נעים ביחד זה לא סיבה לא לקבוע עוד פגישה, כי פגישה ראשונה לכולם זה לא נעים ביחד, אתה לא יודע מה לעשות, אבל בסדר, יכול להיות שבפגישה שלישית, רביעית, אז פתאום גם יורגש שזה כן נעים ביחד, אז יכול להיות שיש עוד מקום לבדוק את זה, לפעמים לא, זהו, ברור, זה לא נעים, לא רוצה אותה בזה, כתוב בנציב, אדם לא צריך להסביר למה הוא לא רוצה בחורה, למה? ככה, זה, ואגב, שכשאתה נפרד מבחורה במכתב, ככה צריך, בין שההסבר הוא לגמרי שונה, ככה זה נכון לכתוב לה. אני מרגיש, ככה, ככה נפרדים מבחורה, אני מרגיש שאנחנו לא מתאים. למה? לא יודע, ככה אני מרגיש. זו התשובה, ככה זה, גם במקום שזה שקר, זה טוב לשקר, וזה מצווה לשקר, ממי למדנו? מהקדוש ברוך הוא בפרשת השבוע, שאומרים כמה דברים, משום דרכי שלום, ולא לפגוע בה. אתה מסביר לה, תראי, את קצת נראית לי טיפשה, אז מאוד פוגע בה. ואם שאתה כותב לה, תראי, איך שראיתי אותך, נזכרתי בקודמי. אז למרות ששמעתי כבר על הרבה כאלה ממש חכמים, שפשוט ככה אומרים לבחורה, זה דבר מרגיז מאין כמותו. תראה, אתה עם הקודמת, למה אנחנו לא נפגשת איתי? אז תגמור עם הקודמת ואחר כך תיפגש. עכשיו פתאום אתה נזכר, אז בסדר. אבל התגובה הזאת, זאת אומרת, תמיד שאומרים בחורה לא, זה פוגע בה. גם שאומרים לבחור לא, זה פוגע, זה פוגע בו. אבל בחורות נפגעות עוד יותר. וזה במעטן מצויה, וחבל להכאיב להם. והצורה שהיא תכאיב להם הכי פחות זה בסגנון הזה. זה מרגיש לי לא, מה אתה עושה? וגם זה נושא שאי אפשר להתמקח איתו, אתם יודעים? כי תראי, תכתוב לה, דיברנו ולא היה משמן עכשיו דיברנו. אז תכתוב, חכי, התביישתי, כי אני דווקא מאוד רציתי, כי חכה, אולי אני אפגש, אולי זה, אולי זה, 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 ותכף. אתה אומר, מרגיש שלא, אין מה להתמקח, מה אתה עושה עם רגשות? והעסק סגור. לא סוגריים לגבי העצה הטובה שאני משמיע לכם בנושא הזה. אז כן, אז צריך לברר אחר כל הדברים האלה, אמרנו בנקודה הזאת שיש משיכה נפשית. זהו, אני חושב שזה עיקר הדברים שעל פיהם בוחרים בחורה. אני אראה לכם עוד הערה, וזה שיטתי וזו ידעתי. למנת לסגור עם בחורה על זה שמתחתנים, אתה לא צריך להיות מואב בה. ישנם הרבה חבר'ה שהם אומרים, בחורה נהדרת, גם, זאת אומרת, בתור חברים, מצוין לנו ביחד. נעים וזה, ואפילו זורם. אבל מה אני אגיד לך? לא מואב בה. על פי רוב, חבר'ה כאלה הם חבר'ה מבוגרים בנפשם, ולפעמים, זאת אומרת, זה חבר'ה בני 28 כבר. בני 20 הם מואבים. אבל זה בגלל שהם קרובים לגיל 16, ולפעמים בני ה-16 הייתה להם זאת שראו אותם שם בבני עקיבא. הם כאלה. אז עכשיו הוא כבר בן 28 והוא לא מעפן, אז הוא לא מואב. בטח הוא נזכר שפעם הוא היה מואב, אז זה ממש מפריע לו. איך הוא יכול להתחתן עם אחת שהוא לא מואב בה? אז התשובה במציאה הזו שאפשר להתרתן עם אחת שאתה לא מואב בה. זאת אומרת, והיה והיא דוחה אותך, אל תתחתן. אבל והיה והיא לא דוחה אותך, אתה לא מואב בה. אתה מסמפת אותה, זה מספיק. אחרי החתונה תואב, זה יהיה בסדר, פתח, יהיה בסדר. כל אלה שמואבים, כמו בני ה-16, אחרי החתונה, בזמן די קצר, נגמלים מזה. ואז מסתבר שלא מואבים, לפעמים מתפתחים מה ש... איך אומרים? טובים דודיך מיין? זה היה יין חזק. מתפתח מהיין, ופתאום מסתבר? מה אנחנו יכולים לעשות ביחד? לפעמים זה מכה קשה. שכל מה שהדביק ביחד זה שני מרחפים. מאוהבים, מאוהבים, אבל אין שם שום דבר. זאת אומרת, על פי רוב, כשנורא מאוהבים, יש שעות נוספות שהדמיון עובד, ואצל בני הנעורים זה על פי רוב מה שעובד. גם שימורים, שיחתים, זה הכל סיפורי כיסוי, והזיות שלהם, וקיצור. זה מציאות מסוכנת, זה חלק מהסכנה של, של החלק שממנו אני מפחד. למה אני מעריך כל כך הרבה דיבורים? כי אני מפחד להגיע לחצי השני של השאלה. על כל פנים, זה הסכנה הנוראית של, של מה שכיום במחוזותינו הולך ונעשה, לא יודע איך לקרוא לזה, מגפה, אולי כן טוב, לא טוב, אני ממש יודע את נשים. אבל כול פה מתחילים לחתן, כל מי ש... איך שקיבל מתקרב למבחן, לסוף מבחני בגרות, הוא כבר, כבר נסגר לו על זה, והיא בת ה-16 והוא בן ה-18 וחצי, חתונה בני 19. זה טוב, נורא שמח, בטח, חתונות נורא שמחות, איך החבר'ה היו בשמיים וזה, חתונה בטוח שמחה. מה אני אגיד לכם? זה דבר מפחיד, אנשים מבוגרים, נורא. יש להם מה לפחד מדבר כזה. זה נקרא נישואי בוסר. ילדים, נוהבים, וזה, 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 וזה. מה יצא כשהם יתבגרו? שני התינוקות האלה ביחד, שמשחקים אותה משחק ילדים בוגרים, כן, כן, כן. זה מסוכן נורא. כי הנוער, יש להם שעות נוספות של רגשות עזים, דמיונות עזים, ומסכות של שכל ושקולים ואחריות וכל מיני זה. חתונה זה לא משחק ילדים. אז כן, אז לא צריך להיות, זאת אומרת, היה והתאהבת, התאהבת, בוא נגיד, היה באמת הכל בסדר, חוץ מזה אתה מאוהב, זה ממש מצוין, אין שום, שום בעיה. אבל בעיה ו... אומרים, אהבה מקלקלת את השורה, כי אני נוהג להגיד בקצרה, התאהבת, הסתבכת. כי אתה לא בשליטה. כי אתה, יש לך אחת, אתם אוהבים, אז אתה כבר אי אפשר לראיין אותך, היא מסודרת בזה, 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 בזה. כל התשובות מקסימה, מקסימה. היא בסדר, בסדר, הכל בסדר. כי שיקור, העולם דומה עליו למישור, וגם הבחורה. וזה מסוכן. אז... אז מצד אחד, כשמתחתנים מתוך אהבה, מעולם לא ראיתי גירושין שלא ככה נפתחו. תמיד, כל סיפור גירושין מתחיל בסיפור אהבה לא הפת. אז זה לא מבטיח כלום. ומאידך, כשאתה מתחתן, לא בגלל שאתה מאוהב. אתה מתחתן, כשאתה רוצה להתחתן, ומצאת בחורה מתאימה, ואתה מתכוון להתאהב. ואתם שניכם אנשים רציניים באמת, זה מצוין, מצוין. זה לא מפגיע שום דבר, אין ביטחון בדברים האלה. אף פעם, וגם עם צווים כאלה אפשר להתגעש. אבל זה מגביר את הסיכויים. זה עושה את הדברים לרציניים, ונתוני פתיחה מבטיחים. מבטיחים יותר. כל פנים, הבסיס דבר כזה אפשר לגשת את העניין. אז כן, מספיק, היחס שלו אליה, זה מספיק, ולו יהיה כן, אני רק נגיד, תראה, אתה רוצה להיפרד ממנה? זאת אומרת, זה שבא אליי ואומר הרבה, כבר הרבה הרבה היה לי הזדמנויות כאלה, חבר'ה באו, אני לא אמרתי שאני אוהב אותה, אז אני אומר לו, טוב, אז תיפרדו. והיה והוא אומר, ואני שואל אותו אחרי שאני אומר לו, מה זה עושה לך שאני אומר לך תיפרדו? אני אומר לך, וואו, זה מזיז לי סלע מעלי, אז תעשו את זה. אבל הבעיה, זה לא משמח אותך הרעיון שתיפרדו. אז תתחתן. מספיק. זה שאתה לא רוצה להיפרד ממנה, זה סיבה מספקת להתחתן. אל תדע, ישר יסתדר במשך הזמן. לא, מה יכול להיות, ותמצא את עצמך במחר נשואיך, מכל מיני בקעות ששם תגיד. נו, ממשיכי, אני לא כל כך מואב, יכול להיות. במשך השני, גם אהבה לוהטת תדעו. הכל יהיה בסדר. על כל פנים אפשר לסמוך על זה. זה כך אני אומר לבחורים. לבחורות, בעבר לא הייתי אומר ככה. היא בחורה שהיא מרגישה שהיא לא אוהבת אותו, אל תתחתני איתו. מה זאת אומרת בחורה לא אוהבת את מי שעומדת להתחתן? כי מרכז הכובד של בחורה בריאה בנפשה, זה זרימה נפשית חזקה. והיה והיא שהרגש שלה הוא לא, לא עובד ביחס אליו, זה אומר דרשני. אז תחכי, אל תחליטי להתחתן עד ש... עד שתהיי ודאית מבחינה רגשית. כיום בחורות בסכנת נפשות, כי בחורות בימינו הן בחורים. הן קיימים רק מבחינה חיצונית הן בחורות, אבל מבחינה נפשית הן במשקעים אדירים שהפכו אותם לחצי גברים. וזה בעיה ממש, ממש, ממש. זה גם מה שיוצר אותם, הן לא מסוגלות להחליט. הן לא יודעות מה הן מרגישות, לא מסוגלות להחליט, מאוד גרוע מזה, גרוע מזה. כמות הבחורות שאומרות כן, מגיעים לה, מגיעים לאחרי האירוסים, זאת אומרת, עשו והודיעו וחיכו מזה, והחליטו לא, היא בלתי נסבלת. בלתי נסבלת היא מחלת חברה. הכמות של התופעות האלה שאני שומע בשנים האחרונות, זה מחלה ממש, ממש רחמנות. רחמנות על הבחורים שעושים להם, שמעתי בחור אחד ששלוש בנות עשו לו. אבל אני אומר, מסכנות הבחורות האלה, מסכנות הבחורות, מסכנות הבחורות, מסכנות הבחורות, מסכנים הבחורים. צד השווה, כבר אני כבר, אני יודע, היא הייתה באה אליי בחורה כזאת בימינו, אז אני כבר לא אגיד לה, תחכי עד שתגמרי להרגיש. היא ילבין שער, תלבין שער ראשה והיא לא תרגיש. אז חצי גבר, תתחתן, כמו שדברים התחתנו. לא יודע כמו מה להגיד, זה מצב קשה.
מה גם התופעה הזאת?
מכללות, באולפנות, לתרבות מערבית, והסתעבות החברה, זה מה שגורם לזה. בחורות מלומדות, 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 יותר מהבנים, עד שיש להם ראש טוב, הם תלמידות יותר טובות מהבנים, ומהשול, או אבות תורה, וחוגים, ושיעורים, וכנסים, והכל, הכל, הכל, הכל נצלה. רק דבר אחד הלך לאיבוד, הנשים. הם לא נשים, הם גברים בגוף של נשים. וזה צרה גדולה מאוד, מאוד. זה לא מצחיק בכלל, איך יוצאים מזה? זה בעיה של הדור. טוב, עד כאן הקפה א', הקפה ב', שנייה, ביחס עם להתחתן לפני הצבא, בכל זאת הגענו, נסתדל לעשות את זה קצר למרות שאני מת מפחד. אמרתי לכם את דעתי, אני חושב שנישואי צעירים סכנת נפשות. אני עד שבחור לא מגיע, כדאי שיהיה אחרי צבא ויעבור כמה דברים ויוכיח את עצמו וכמה קשיים בחיים, כי לחיות עם אישה זה לא כמו לחיות עם חבר שלך. חוץ מזה, אם שום אחד מהחברים שלך זה לא חיית 24 שעות כמו שאתה עומד לחיות עם אשתך, וזה עולם אחר. ולמרות שיהיה לך הכל נהדר, הנעלם בהכרח רב על הגלוי ביחס להמשך חייכם. במסגרת זאת, אם אין את הבגרות הנפשית להתמודד עם כל מיני דברים ומצבים שאתה לא מעלה על דעתך ואתה תימצא לך, אז זה מסוכן. ועוד פעם, כמו שאמרתי, שני ילדים, לחיות עם ילד והקפריזות שלו והמשיגת שלו זה קשה, ולחיות עם שניים כאלה זה מאוד קשה. אז עלול להתחיל כל מיני דברים קשים. והשם ירחם. עד כאן, למה הנטייה הבסיסית השבויה אומרת אסור להתחתן צעירים, אסור להתחתן ילדים, אסור להתחתן לפני הצבא. מאידך גבע אומר שצריך להתחתן לפני הצבא. מה אני אגיד לכם, אם הייתם כמו גבע, אין בעיה, אפשר להתחתן לפני הצבא. יש כאלה נשמות ישרות, בריאות, מוצקות, בני 16 הם מבוגרים בנפשם, כמו בני 30, כי התרתנו, חתנו בני 16, אין בעיה. רק, זה מה שנקרא יוצאים מן הכלל. לכלל הוא אינו כזה. אבל אם בעיקרון, והיה, ויש טבע מאוד נוח, אישיות מאוד ישרה, של שני בני הזוג, אז איך אומרים, למרות שהם ילדים, יגדלו יחד בעריסה, ובגרו ביחד, יהיה בסדר סך הכל. כל פנים, כי כשהם באמת, שני בני הזוג, הם באמת טובי לב, זה השם יעזור. אז יש סיכוי שיעזור לטובים ולישרים בליבותם. אז יהיה בסדר. ואם זה באמת המצב, שהתחתנו לפני הצבא, באמת. כי איך אפשר כיום להתחתן, איך אפשר כיום לשרת בצבא, ואתה לא נעשוי. זה משהו בלתי אפשרי. זה גם כן נמצא. ואין להיות נאיבי ביחס לנושא הזה. ומי ביחידה קשה יותר, מי יחידה קשה פחות. יכול להיות שיש כמה יחידות שזה עדיין סביר. אבל יש הרבה מאוד יחידות, זה ממש בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. כל פנים, אני לא מבין איך החבר'ה מתפקידים. אז זהו, אז אוי לי מגיד, ואוי לי אם לא אגיד. שני המצבים האלה הם בלתי אפשרי. זאת אומרת, לא להתחתן לפני הצבא זה בלתי אפשרי, ולהתחתן לפני הצבא זה בלתי אפשרי. רק אני, באופן כללי, אני לא יודע, שני המצבים הבלתי אפשריים האלה, אני בעבר נטיתי להגיד, עדיף שתבחר את האופציה הבלתי אפשרית של להתחתן אחרי הצבא. כי איך אומרים, זה דבר הפיך. זאת אומרת, זה שהחלטת לא להתחתן, זה דבר הפיך. אבל בעיה, החלטת להתחתן, זה גם כן הפיך, אבל זה רעידת אדמה. בקיצור, גירושים שלא נדע ליצור. ואסון, אפילו מזבח מוריד עליו דמות, מה אני אגיד לכם? זה דבר מזליג ממש. אז כדאי לא להגיע לזה. זה מה שאני אומר, אי אפשר כן, אי אפשר לא, ואני מעדיף שתתחתנו אחרי הצבא. השם יעזור. טוב, מילה טוב.